אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אל הר העברים הזה, רואה את הארץ ונאספת אל עמך. אז משה מבקש מהשם, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, ואז מגיעה הפרשייה של הקורבנות. בסדר? קורבן תמיד, אחר כך כל החגים, ואז מסתיים את הפרשה. אז נדבר על פרשת הקורבנות של קורבן התמיד, בסדר? פרק כ"ח. מדבר אדוני אל משה לאמור, צו את בני ישראל ומתי עליהם. את קורבני לחמי לאישה, ירח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. ומתי להם זה היה אשר שתקריבו לאדוני, כבשים מן הישנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. והעשירית היפה סולת מניחה, בלולה בשמן כתית, רביעית ההיא. עולה תמיד העשויה בהר סיני לירח ניחוחי של אדוני. נזכור ויתן הכבש האחד. בקודש תסך נסך שחר באדוני, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר חזקו תעשה, ישרח נכוח לאדוני. טוב, פרשה מוכרת, מי שאומר קורבנות בבוקר, אומר אותה כל יום, גם מי שלא שומע אותה בראש חודש בקריאת התורה.
גם במנחה.
מה?
גם במנחה.
גם במנחה יש כאלה שאומרים, בסדר? אז קודם כל בכלל צריך להבין למה היא נכנסה לפה. פרשת פנחס, אתה יודע כל הסיפור פה, מה הוא קשור אמרנו פרשת פנחס פותחת במפקד, בנות צלופחד, מות משה, זאת אומרת מתכוננים לנחלה, להיכנס לארץ, מינוי יהושע, ואז פתאום יש מעבר חד אל הקורבנות.
זה גם עד סוף הפרשה.
נכון, שאלה מה זה עושה פה, זה דבר ראשון. דבר שני, הפרשה הזאת שאנחנו מכנים אותה קורבן התמיד, אנחנו כבר מכירים אותה. מאיפה? זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על קורבן התמיד?
מה, בעלותך?
לא, מה בעלותך?
לא, תמיד.
לא, הקורבן הזה. טוב, פרשת תצווה, אחרי זה נחזור לשם. בסדר, פרשת תצווה, הפרשה הזאת. מה?
פרשת חודש.
מה זה פרשת חודש? בראש חודש. נכון, את הפרשייה הזאת, נכון. אבל היא כתובה לא רק פרשת פנחס, אלא כבר מזמן בספר שמות, פרשת תצווה. הפרשייה הזאת מופיעה, בסדר, נגיע לזה אחר כך. לכאורה היא חוזרת לעצמה פה. מעבר לכמה מילים שצריך להבין פה, טוב שלא, שאולי פחות נעמוד עליהם, קורבני, לחמי, לאישה, כוזרים מדבר על זה, זה מופיע, חזל גם מסבירים בספרי, הנציב מדבר ככה, מסביר כל מילה, כן, מה זה בדיוק קורבני, לחמי, לאישה, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש קורבן, אש, בסדר, מה זה אישי, לא נתעסק בזה. יש פה כמה דברים שאני חושב לא כך ברורים. מישהו רוצה לשאול משהו או שאני אמשיך? אם מישהו רוצה לשאול שישאל, אני בינתיים אמשיך, בסדר? אם יש מישהו שאלה שיגיד לי, מה? כן, אם יש משהו לא מובן, הכל מובן. טוב, אז בואו נראה. צו בני עשרה מתה עליהם. מה? נכון, קודם כל יש ואמרת עליהם אמירה ראשונה ואחר כך יש אמירה שנייה. אז האמירה הראשונה, את קורבני, בסדר? תשמרו להקריב לי במועדו. טוב, לציווי, להקריב את קורבן השם במועדו.
וזה על כל בני ישראל. כאילו, למה לא
מזיר
את
הכהנים,
את
הלוויים,
כאילו, שהם
אחראים
על הקורבן?
יש לך תשובה?
לא.
אולי זה...
לא.
זה מקום ישראל, לא? קורבן תמיד, מה?
זה קורבן ציבור. קורבן ציבור, נכון, נכון.
אבל זה עדיין, כאילו, שהכהנים יהיו זהירים.
טוב.
איזה
משמרת יש לבני ישראל,
כאילו,
לא,
מה הם עושים, כאילו,
לשמור? טוב. בסדר, בכל אופן, אז צריך להקריב את הקורבן, אז תשמרו. עכשיו שיש את זה בדף. כן, בן בגבג לומד. במקור ראשון, משחקים את דף צדיק ו', מנין לתמיד שטעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, זאת אומרת, צריך לשמור את הקורבן ולבדוק אותו ארבעה ימים קודם שחיטה, שנאמר, תשמרו להקריב במועדו. ולהלן בפסח הוא אומר, והיה לכם למשמרת עד 14. מה להלן טעון ביקור 40 קודם שחיטה? כאן טעון ביקור 40 קודם שחיטה. בסדר, אז תשמרו להקריב לי, לא כתוב תקריב או לתשמרו, כדי שנשמור, לבקר.
תשמרו להקריב לי
במועד,
זה
ארבע. זה מה? ארבע תיבות. אולי, טוב. בסדר, אז יש עניין של לשמור את הקורבן הזה, זה דבר ראשון. ועוד איזה חידוש שיש פה בקורבן, החידוש ראשון זה לשמור להקריב אותו, כן, לא סתם להקריב אלא לשמור, זה שמירה מיוחדת, ועוד איזה חידוש זה במועדו. מה זה במועדו? אומרת הגמרא, במועדו אפילו בשבת ואפילו בטומאה. טוב, גם הלימוד הזה של אפילו של הקרבת קורבנות בשבת ובטומאה מופיע גם לגבי קורבנות אחרים. בסדר, יש פה לימוד מיוחד לגבי קורבן התמיד, צריך להבין למה יש פה לימוד מיוחד. אז זה קודם כל לגבי הציבור הראשון שאנחנו, אני חוזר שוב כדי שיהיה ברור. צריכים להבין מה בדיוק כתוב פה. כתוב פה להקריב קורבן התמיד, זה בסדר, אבל כתוב פה תשמרו להקריב לי, בסדר, יש פה איזו שמירה מיוחדת, וגם תשמרו להקריב לי במועדו, חז"ל לומדים פה במיוחד משהו, כן? מקרים במועד, אפילו בשבת, אפילו בטומאה וכו'. בסדר? אז יש משהו מיוחד בקורבן הזה שצריך לשמור אותו ובמועדו. האמירה השנייה, ואמרת להם, אז מה עושים? אז פה כתוב מה מקריבים, נכון? כבשים מדי שנה תמימים, שניים ליום, עולה תמיד. את הכבד אחד תעשה בבוקר, את הכבד השני תעשה בין הערביים. בואו נדלג רגע על הסוף של פסוק ג', טוב? ואמרת להם, זה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, אחד בבוקר, אחד בין הערביים. בשביל מה להגיד, שניים ליום עולה תמיד? אנחנו נעשה את החשבון לבד, אם אחד בבוקר, אחד הוא בין הערביים. אז אנחנו מבינים שנדובר פה על שניים מדי יום. יש פה איזה משהו שהוא לכאורה מיותר, ויותר מזה שמיותר, לכאורה זה לא משהו יומי, זה משהו דו-יומי, במשמעות של פעמיים ביום. זאת אומרת, זה לא שזה איזושהי מצווה שעושים אותה פעם ביום, אלא מצווה שכל חלק של יום, כן, בוקר וערב עושים את זה, כן, מערב הכוונה לפני סוף היום, בסדר? לפני הלילה. טוב, השאלה היא מה המשמעות של זה, שמקריבים את הקורבן שניים ליום. בסדר? מעבר לכך שהם מקריבים אחד בבוקר ואחד בין הערביים. דרך אגב בסוגריים, כמובן, מה שאמרתי קודם, כל עבודת המקדש נעשית אך ורק ביום, באור, בסדר? ולכן אחד בבוקר ואחד בין הערביים, זאת אומרת זה משהו שפותח וסוגר את העבודה באופן כללי, ובלילה אין קורבן, אין קורבנות. טוב, יש כל מיני דברים שממשיכים לעשות לבד, כל מיני אמורים, איברים שנמצאים לגבי המזבח ונשרפים, הולכים ונשרפים, כן? אבל מבחינת העבודה של הכהנים, פחות או יותר שני הקורבנות, שני הטלאים הללו, שני הקורבנות הללו תוחמים את עבודת המקדש, בסדר? הרב,
נזכיר את המילה תמיד כמה פעמים, וגם אחר כך במשך עד סוף הפרשה, יש תמיד מזכירים את ה... כמו פה, בפסוק ט"ו, עושה ירזין אחד לחטאת להשם, עבודת התמיד יעשה במזכור. אחר כך ממשיכים, מלבד עולת הבוקר השעות ועולת התמיד תעשו את אלה. ואחר כך עוד פעם, ואחרי בסוף כל קורבן, מלבד עולת התמיד ומלחתו תעשו את מלחם ונזכיהם.
כן.
או מלבד, אחר כך עוד פעם, זה חוזר לעצמו, מלבד חטאת, ועולת התמיד ומלחתו ונזכיהם. תמיד מזכירים את עולת התמיד, שזה על כל קורבן, מלבד עולת התמיד. יש פה איזה משהו, גם שמזכירים את המילה תמיד כמובן.
שתמיד הזכירים את התמיד, כן, שהוא תמידי באמת, שכל הקורבנות שאתה עושה, שלא תחשוב שזה בא במקום קורבן התמיד, אז זה קורבן שהוא תמיד צריך להימצא, בסדר? ובנוסף לא, מקריבים עוד קורבנות. טוב, אז אמרנו, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים. פסוק ה', והעשירית היפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעי טעים. כן, אז צריך לקחת סולת, בכמות של עשירית עייפה, בשביל מנחה, היא בלולה בשמן, רביעי טעים, בסדר? אותם מביאים ביחד עם, מה? את המנחה מביאים ביחד עם ה...
עולה.
עם הקורבן.
עם הכבש.
כן. בבוקר או בערב?
גם וגם.
טוב, בוא נמשיך. בסדר? אז מביאים מנחה גם ביחד עם הקורבן. אני לא כך מסכים מה ששימון אמר. למה? כי פסוק ח' כתוב לנו, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכנזקו תעשה. כלומר, מה כתוב פה? שאת הכבש השני עושים בין הארבעים, וגם בו מביאים מנחה, כמו בבוקר, בנסח, כמו בבוקר.
אבל בפסוק ד' כתוב, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, והעשירית העיפה הזה, מדבר על שני הכבשים. ואת הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים,
כן.
והעשירית העיפה עשה אתכם מנחת בלולה בשם כתובי תגיד.
אתה מבין שיש פה בעיה? זה לא משנה איך תקרא
את זה. אז זה לא קושי על זה, זה כאילו סתם כך מהפסוק. זה מובן שזה השני הקודם.
אתה אומר, כשאני קורא את פסוק ה' אין לי בעיה. בסדר, אז קפצנו רגע לפסוק ח' וראינו שבעצם פסוק ח' מדובר על הכבש השני, אז לכאורה פה מדובר רק על הכבש הראשון. בסדר, אבל זה לא כך כתוב. בסדר, זו בעיה מובנת, לכאורה פסוק ה' אנחנו... בפשט, כשקראנו, הבנו שהוא מדבר על שני הקורבנות, גם של הבוקר, גם של הערב. אבל לכאורה זה לא נכון, כי בפסוק ח' כבר מדובר על הכבש השני. בכל מקרה יש פה כפילות, כי כתוב בפסוק ד' את הכבש השני תעשה בין הארבעים, ובפסוק ח' שוב כתוב את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בסדר, יש פה משהו בעייתי. ואז ממילא גם המנחה, שאלה היא מתייחסת ל... כבש של הבוקר ושל בין הארבעים, או רק של הבוקר, זה גם כן שאלה, כי פסוק ח' שוב היא מופיעה. בסדר, מובן את חוסר הסדר פה לכאורה? כן. בפסוק ד' כתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. מובן, נכון? אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. פסוק ה', סליחה, אני קופץ רגע לפסוק ח', ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אבל כבר אמרנו בפסוק ד' את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בסדר? אז יש פה כפילות. הכפילות הזאת יש לה גם משמעות לגבי פסוק ה'. בפסוק ה' כתוב שמביאים גם מנחה ביחד עם הקורבן. אז השאלה היא, על מה מדברת המנחה הזאת? האם רק על קורבן אחד או על שניהם? בפשט הבנו שעל שניהם. כי פסוק ד' כתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, את השני בין הארבעים. פסוק ה' אומר לך, תביא את המנחה, נכון? אבל מצד שני שהוא פסוק ח' בעייתי בשבילנו, כי בו כתוב, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר, תעשה, תביא איתו מנחה, כמו בבוקר. אז סימן שלא דיברנו עדיין על המנחה של הכבש השני. בסדר, יש פה איזה כפילות לגבי הכבש השני, לגבי הוא עצמו ולגבי המנחה שלו, שהיא לא כך, טוב, שלא ברור בשביל מה היא קיימת פה. יזהר, רצית לומר משהו?
כן, שפסוק זין, אז הוא עוזב את השני הכבשים, וחוזר לדבר על הכבש הראשון, שלא אומר בבוקר.
אז פסוק זין, אתה יודע מה, נעבור רגע לוו ואחרי זה נחזור רגע לזין, בסדר?
למה כתוב בהר סיני?
פסוק וו, עולה תמיד העשויה בהר סיני לראות נכוח ישראל להשם. כן, אז זה מעניין, קודם כל הביטוי הזה באמת, עולה תמיד העשויה בהר סיני. טוב, אנחנו נראה לך שיש פסוק שנדבר על...
מה הקשר שלו לכל
ה... על עולה שהייתה בהר סיני, אבל לכאורה היא לא קשורה, זה לא קשור פה לכל הסיפור, אז מה עם העולה הזאת נעשתה פעם בהר סיני? וגם, זה נראה כמו איזה פסוק סיכום, כן? העולה הזאת שאתה תקריב, כזאת מיוחדת, שהייתה גם בהר סיני. עולה תמיד עשויה בהר סיני, על ריח ניחוח היא של השם. זה נראה איזשהו פסוק סיכום, פסוק של מהות. ואז פתאום יש, נזכרתי בדבר, פסוק זין, ונזכור, רביעית אין הכבש האחד, בקודש שסך נסוכר להשם. עד עכשיו פסוק ה' דיברנו רק על מנחה. עכשיו פסוק ז' אנחנו מדברים גם על הנסך, שזה היין. בסדר? אז למה? אז שאלה אחת, מדוע זה מובא אחרי עולה תמיד, או יותר נכון, מדוע הפסוק של עולה תמיד עשויה בהר סיני, תקוע פה באמצע ולא מופיע אחרי הנסך. בסדר? כי הרי הסר שלנו הוא פסוק ד' כבס, קובן, פסוק ה' מנחה, פסוק ז' נסך, פסוק ח' כבס, מנחה ונסך. אז יש לנו פה שתי, כן, שתי שאלות מרכזיות. הפסוק של עולה תמיד, פסוק הסיכום הזה, הוא לכאורה תקוע פה באמצע. וכמו שיזהר העיר מקודם, כמו ששאלנו מקודם, גם פסוק ז' שאומר ונזכור רביעית ההיא, לכאורה מדבר על נסך שלו, של אחד, של קורבן אחד. השוב לכאורה מדובר רק על הכבש הראשון. אז אם ככה, אז למה פסוק ד' מדבר על שני הכבשים, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בנערביים. בסדר, יש לנו פה קצת בלגן, אם בתחילה מוזכרים שני הכבשים, לכאורה יש התייחסות רק לאחד, ואחר כך התייחסות רק לשני, אז בשביל מה הוא הוזכר גם הכבש על השני בהתחלה. כן.
יכול להיות שזה מדובר על שני קורבנות, שני?
מתי? מה זאת אומרת?
כאילו שיש חלוקה בפסוקים, כן? ג' ד' זה ד' ו-ה' הם קורבן אחד. כאילו הם סוג של... כאילו זה שני קורבנות, גם בבוקר וגם בין ארבעים.
כן.
אבל זה סוג מסוים של קורבן.
כן.
ואז אומרים, יש עוד סוג של קורבן, עולה תמיד העשויה והסיני האלה, איך נפוח לי של השם? מה זה? כאילו, כן, והנסך של העולה הזאת, זה רביעית
הייתה כזה אחד,
ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים.
מה זה הכבש השני? של מה?
של עולה תמיד, העשויה והסיני. אני לא יודע אם זה... אפשר להגיד שזה
שניים כפולים. טוב, מעבר לזה שחידוש הלכתי גדול, בסדר, אבל בוא, לא ניבהל מזה, כן, יכול להיות שזה אולי מה שהתורה רצתה, אבל...
אולי בכל פסוק היא באה להדגיש משהו אחר בתוך הקורבן הזה. זה שבהתחלה, זה האישה אשר תקריבו לשם. אז אמרו, אם שניים להם עולה תמיד. ועולה תמיד העשויה בהר סיני, לרח ניחוח של השם, שזה... זה שני דברים שמדגישים בקורבן.
טוב, צריך לנסות לראות איך אפשר לקרוא את זה בפנים. טוב, אז בואו, שלב אחרי שלב, ננסה להבין את העניין של הקורבן הזה. בסדר? אז קודם כל, המיקום, אני חוזר למיקום של הפרשייה פה. אז רש"י מביא את הספרי, אומר רש"י, מה אמור למעלה? יפקוד השם. כן, משה רבנו פונה להשם, אומר לו, אתה אמרת לי למות, אז תפקוד מישהו על בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מצווני על בניי, צווה את בניי עליי. משל, לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, הייתה מפקדת לבעלה על בניה וכולי. זאת אומרת, בפרשייה הקודמת משה מבקש מהשם אדם שיהיה על העדה, ולא תהיה ידעת השם, כצאן אשר אין להם רואה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש שאני אמנה רואה לצאן, כן, ושאני זה שאזום את הקשר מצידי עם ישראל, אז קודם כל צווה את בני ישראל שהם ייזמו את הקשר איתי. בסדר? מעניין אולי שגם זה צאן, אולי יש ביניהם קשר. זאת אומרת שקורבן התמיד מבטא את הקשר התמידי שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מצד בני ישראל, כי בני ישראל כל תמיד מקריבים להשם, תמיד יוצאו את הקשר עם השם. והקרבת הכבש כאילו מייצגת את עם ישראל שהוא צאן, בסדר? יפקוד השם, כן, איש על היה. איש על העדה, כצון אשר אינם רואה, בסדר, עם ישראל נותן מעצמו את הצון כביכול כדי ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה קודם כל עניינו של קורבן התמיד, וזה אולי יסביר לנו את כל ההדגשות שראינו בהתחלה, קורבני, לחמי, לאישי, ערך ניחוחי, כל מיני ביטויים מאוד מיוחדים, מאוד קשים להבנה, להקריב לי, אומר השם. בוודאי חשוב להעיר שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבן, כן, כמו שאומר במדבר הבא רבי שמעון בן לקיש, כתיב עולה תמיד העשויה בהר סיני, אם תאמר שיש לפניי אכילה ושתייה, למד ממשה, ראה מה כתוב, יש שם ממשים 40 ו-40 לילה לחם לא אכל, אילו היה לפניי אכילה ושתייה היה אכול ושותה, הווה אם ארעב לא אומר לך, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא אומר אם אני ארעב אני לא אומר לך, זה לא שהקורבנות הם בשביל להשביע אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, אני לא צריך את זה, אבל בכל אופן מצד איך שהקדוש ברוך הוא מציג את זה, התורה מציגה את זה לעם ישראל, יש פה קורבן מיוחד להשם, עם כל הביטויים המיוחדים פה, שמבטא את הקשר המיוחד של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקשר הזה מגיע מלמטה למעלה, בסדר? מעם ישראל למעלה אל הקדוש ברוך הוא. טוב, ויכול להיות שבגלל זה, כן, יש לימוד ב... אני חושב שלא הבאתי אותו, טוב, לא משנה, בסדר. יש פה איזה לימוד מיוחד שמוקצה לעבודה זרה, אסור, דווקא מהפסוקים הללו, כי הפסוקים הללו מבטאים את הקשר המיוחד שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואם זה מוקצה לעבודה זרה, אז זה בעייתי. טוב, לא הבאתי את זה פה, אני
רואה. הקשר של הקורבן
זה מלמטה למעלה? שזה הקשר שעם ישראל יוזם. עם ישראל מדי יום מקריב את הקורבן.
עם ישראל לא יזם את הקשר. לא יזם את הקשר.
כן, אבל בפועל, ביום יום, מי שממונה על יצירת הקשר, על שמירת הקשר, זה עם ישראל. בסדר? כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה משהו לריח ניחוח, לאישה, אלי, השם רוצה את זה, וזה התפקיד של עם ישראל לבצע את זה. אני מסכים איתך שיש פה שני פנים באמת. הקדוש ברוך הוא זה שמצווה אותנו, נכון? וביחס לאבות, אז בוודאי זה לא בחירי. מצד שני, התפקיד שלנו הוא לשמר את הקשר הזה, הוא לקיים את המצווה הזאת.
תגיד את זה על כל מצווה. התפקיד שלנו לעשות את המצווה הזאת.
אבל פה כתוב, תשמרו.
כתוב על הרבה דברים, תשמרו. זה לא דבר מיוחד כל כך למצווה הזאת.
אני אגיד לך מה, הקורבן יש בו משהו מיוחד. ביצירת הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כל הביטוי של ריח ניחוח, כל העובדה שקדוש ברוך הוא בחר, יש המון המון מצוות, ובסופו של דבר יצירת הקשר הישירה בבית המקדש של אדם בכל מיני מצבים ושל עם ישראל בכל מיני מצבים, זה דרך הקורבנות, בסדר? זה איזשהו שיא בקשר שבין האדם לבורות. אתה צודק שגם הליכה עם ציצית גורמת לאיזשהו קשר, כן, או לאיזשהו ציווי, אבל יותר עניין, הקשר התמידי, היותר חזק, אני חושב שהוא מובע במקום ההוא, על ידי הקורבנות. טוב, ראינו שבקשת משה, לאיש על העדה, הבא בקבוד זה שהשם מודיע שמשה רבנו להיכנס לארץ, והרמב"ן פה מאיר שגם מסביר פה את ההופעה של הקורבנות כאן, גם כן בהקשר של כניסה לארץ, אומר שאחרי שאמר לאל תחלק הארץ, ציווה להשלים תורת הקורבנות שעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו המוספים, וכן לא התחלקו בנסחים, ועכשיו חיה באי הארץ לעשות שם הכל, תמידים, מוספים, חתם ונזקיהם. כלומר, עם ישראל נכנס לארץ ועומד להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו על שמירת הקשר המיוחד ביניהם על ידי קורבן התמיד, וזה בעצם מתאים גם הכניסה לארץ וגם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש דברים מפורסמים של הזוהר בפרשת אמור, שכתוב ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כן, שדווקא בארץ עם ישראל נקראים גוי אחד. אז בעצם אמרנו שצו את בני ישראל, יש פה איזושהי מצווה ציבורית על עם ישראל, והציבוריות באה לידי ביטוי בארץ, ולכן המעמדות, שזה בעצם העמידה של בני ישראל על גבי קורבנות הציבור, כדי לבטא את זה שקורבנות הציבור מוקרבים בשם כל ישראל, נלמדים דווקא מקורבן התמיד, כן? תענית דף גבב. אלו הם מעמדות, לפי שנאמר, צו את בני ישראל קורבני רחמי, וכי אך קורבנו של אדם קרב, הוא אינו עומד על גביו, הרי לא כל עם ישראל נמצא שם במקדש, התקינו נביאים הראשונים 24 משמרות, על כל משמר משמר היה מעמד בירושלים של כהנים של נביאים של ישראלים. בסדר? אז מקורבן התלמיד, התמיד נלמד הצורך של הייצוג של כל עם ישראל, כן המעמדות, הייצוג של כל עם ישראל במקדש, כי זה קורבן ציבורי של כל עם ישראל, של שמירה, שעניינו שמירת הקשר של כל עם ישראל במקדש ברוך הוא, ולכן על הקורבן הזה ניטשה מחלוקת קשה עם הצדוקים, כן, אומרת הגמרא מסכת מנחות, שהיו צדוקים אומרים יחיד מתנדב והוא מביא קורבן תמיד, בסדר, שאדם יחיד יכול לתרום את הכבש לבית המקדש בשביל קורבן תמיד, כי אמרו את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זכור זה לשון יחיד, מה יהדרו, מה ישיבו להם חכמים, את קורבני יחמין ישי תשמרו, שיהיו כולם באים מתרומת הלשכה. אבל זה שוב, הבלטה של הצד הציבורי, כן, תשמרו, של רבים, הבלטת הצד הציבורי של קורבן התמיד. בסדר? אז נסכם, נקודה ראשונה, קורבן התמיד הוא קורבן... חכמים אמרו להם, תשמרו.
מדובר על הכהן, מדובר על מי
שמקריב בפועל, לא? יכול
להיות. תשמור גם.
הם לא ענו להם פה באמת. מה?
אין תשובה.
לא, ודאי שתשמרו זה אומר שזה לכולכם. לא יודע, בסדר, חכמים לא עונים פה, יכול להיות שזה ציבור הכהן, יכול להיות שיש פה פנים שונים של הקורבן. בסדר, בכל אופן זו התשובה של חכמים. אז אני מסכם, הנקודה הראשונה היא הקשר של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, קורבן התמיד, קורבן ציבורי בכניסה לארץ, ציבוריות הישראלית, ולכן ההדגשה של הביטויים המיוחדים, קורבני לחמני ישי. עכשיו, איך אנחנו מקבעים, השלב הבא, איך אנחנו מקבעים את הקשר המיוחד של עם ישראל לקדוש ברוך הוא? אז זה... לכן אנחנו מגיעים להר סיני, שזה המקום שבו קרבנו המקום לעבודתו, היינו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. עולה תמיד זה עשויה בהר סיני. אז אנחנו יודעים שפרשת משפטים כתוב, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, וזבחו זבחים משלמים להשם פרים. אז היו עולות בהר סיני, ועל זה אומר רבי עקיבא במסכת חגיגה, עולה תמיד העשויה בהר סיני, רבי עקיבא אומר, קרבה ושוב לא פסקה. גם החזקוני אומר, מאחר שקרבתם אותה בסיני, כי דכתיב ישלח נערי בני ישראל לעולות, אינני רוצה שתיבטל לעולם. אז בעצם קורבן התמיד הוא איזשהו המשך של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני יצרתי את הקשר איתכם בהר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתם תשמרו על קשר, תמשיכו את זה בדיוק באותה צורה, בעולות, אותם עולות שהקרבתם לפניי שם, שאתם הגבתם להתגלות שלי, או לפני או אחרי, יש מחלוקת בין הראשונים, אם זה קרה לפני מתן תורה או לאחריה. בכל אופן, קורבן התמיד ממשיך את הקשר הזה, הקרוב הזה, שנוצר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא בהר סיני. תחו בבקשה, פרשת תצווה, פרק כ"ט, ננסה להשוות בין שתי הפרשיות. שמות כ"ט. כן, פסוק ל"ח. אז כבר שמה, כמו שאמרנו מקודם, הופיע הקורבן הזה, מאוד מאוד דומה למה שכתוב אצלנו. וזה אשר תעשה למזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום, תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. וישרון סולת בלול בשמן כתית רבע הין, ונסך רביעית ההין, יין הכבש האחד. ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר וכנזקה תעשה לה, לריח ניחוח, ישאל לה' עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשיר ועד לכם שם, נדבר אליך שם. ונועדתי שם לבני ישראל, נקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח, ואת אהרון ובניו הקדש לכהן לי. ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם, אשר הוצאתי אותם מארצם לשכני בתוכם, אני אדוני אלוהיהם. נכון.
וגם זה יותר נראה
על מה? מה בולט פה בפרשייה בתצווה, במשך מה שמעון אומר?
המזבח.
מזבח. מה יהיה?
השכינה.
אגב, השכינה. וזה אשר תעשה על המזבח.
המזבח.
בית החול מועד, ונועדתי שם, וקידשתי את החול מועד, ואתם מזבח. מה?
כתוב
על המלחה, אני חושב.
אה, הסתרנצלת.
יש כאן הרבה פעות המבנה הזה גם של...
נכון, נכון. בכל אופן, אבל הדגש שם הוא המזבח, ואכן שם בתצווה זה ברור, כי הפרשייה הקודמת היא בעצם זה הדבר שתעשה להם לקדש אותם, כן? כל החלק השני של פרשת תצווה שדבר על קידוש אהרון ובניו, וקידוש המזבח, בסדר? אז כן, גם הפסוקים שממש קודמים לכך, הופכת את עצמם הכיפורים, חיתית על המזבח, תחפר על המזבח, והמזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש, ואז מתוך זה, מתוך הדיבור על קדושתו של המזבח,
זה אשר תעשה על המזבח.
אנחנו אומרים, זה אשר תעשה על המזבח, בסדר? אז שם הדגש הוא, המזבח הוא מיוחד וקדוש וכולי, ו...
זה בתוך תורת המזבח.
נכון. ועליו אתה עושה את שני הכבשים המיוחדים האלה. לעומת זאת, הביטויים המיוחדים של קורבנו של השם לא מופיעים שם. גם השורש קרב, כן, את קורבני, לחמי לישי, להקריב לי במועדו, זה השיר של תקריבו להשם. בסדר, שאצלנו מופיע כמה וכמה פעמים, שלוש פעמים, שם בכלל לא מופיע, כל השורש של קרב, גם כל הנושא של הר סיני שאצלנו מופיע, שם לא מופיע, ונראה בעצם שיש פה חזרה, כן, זו אותה פרשייה, אבל הפרשייה בפרשת תצווה מציגה את קורבן התמיד כמבטא את הקדושה של המזבח, ואת המוכנות להתוועדות עם השם, והפרשה שלנו מציגה אותו כקיבוע של הקשר המיוחד שנוצר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בהר סיני. בסדר? אז זה שוב בהמשך להר סיני, למה שאמרנו, זה בולט בהשוואה לפרשיית התמיד של פרשת תצווה. בסדר? שם זה מבטא את קורבן התמיד מבטא את קדושת המזבח ואת זה שאנחנו מוכנים להיוועד עם השם. אצלנו זה מבטא את הקרבה, בסדר? את הקיבוע של מעמד הר סיני ואת הקרבה להשם. בסדר?
אפשר להגיד ששם זה כאילו החלל ל-40 שנה של המדבר, שכאילו של השכינה
מאוד יכול להיות, כי באמת שמה זה בשנה הראשונה ביציאת מצרים, ואנחנו עכשיו מדברים בשנה ה-40. טוב, יפה. טוב,
אז... אל תשכחו אותי גם
כשאתם
נכנסים לארץ.
משהו כזה. תמשיכו את מעמד הר סיני בארץ, כן? את הקרבה בינינו.
מה ש... הפסוק לפני, שיהושע מתמנה. זאת אומרת, אומר, גם כשאתם תעברו הנהגה,
כן.
עדיין שזה יישאר תמיד וזה יהיה לי ומועדו.
כן. אמרנו שקורבן התמיד אמור לגרום לחוויה של קשר בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא מדי יום ביומו. ויכול להיות, ואז איך עושים את זה באמת? איך נגרום לקשר הזה שלנו עם הקדוש ברוך הוא מדי יום ביומו? אז אומרת התורה, ועושים בני שנה תמיד שניים ליום. את הקדוש אחד תעשה בבוקר, את הקדוש השני תעשה בין הארבעים. זאת אומרת, שמעון קצת התחיל להגיד את זה מקודם, אני חשבתי על זה קצת אחרת. יש פה קורבן אחד ליום, כן? כבשים בני שנה, שניים ליום, כן? כבשים, כן, התורה אומרת, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. אם אנחנו קוראים את המשפט הזה, אנחנו מבינים שצריכים להקריב שני כבשים במהלך היום, לא כתוב בדיוק מתי. שניים ביום, אפשר לעשות שניים בבוקר, שניים בערב, אני לא יודע בדיוק מתי. בסדר? זה דבר אחד, שני כבשים ליום, זה דבר ראשון. אבל הקורבן הזה מתפרט לשני קורבנות נפרדים בשני זמנים שונים. את הקדש אחד תעשה בבוקר, את הקדש השני תעשה בין הארבעים. כן, כמו ש... טוב, אני רואה שלא הבאתי את זה, חז"ל מדגישים, אחד בבוקר ולא שניים בבוקר. אומרת הגמרא מסכת מנחות, ממתת, לא הקריבו כבש בבוקר, הקריבו בין הארבעים, לא הקטירו קטורות בבוקר, הקטירו בין הארבעים. אבל בסוף היא אומרת שאין מחנכים את מזבח הזהב אלה בקטורות הסמים, ולא מזבח העולה אלה בתמיד של שחר. זאת אומרת, לחנוך את מזבח העולה אפשר בתמיד של שחר. לא יצייר שעכשיו הקמנו את המזבח, ועבר הזמן של תמיד של שחר, אז לא יקריבו את התמיד של בין הארבעים, אלא יחכו למחר. טוב, לחנוך את המזבח תמיד צריך עם... התמיד של שחר. אבל אם המזבח כבר נתחנך, אז אפשר להקריב, גם אם שכחנו את הקורבן בבוקר, אפשר להקריב את הקורבן השני, כן? תסתכלו במנחות דף נון, ואת הקורבן השני תעשה בין הארבעים, שני בין הארבעים ולא ראשון בין הארבעים, במילים דברים אומרים שלא נתחנך המזבח, אבל נתחנך המזבח אפילו ראשון בין הארבעים. אני רוצה לעשות סדר, שנייה. אם הקמנו עכשיו את המזבח, אי אפשר לחנוך את המזבח עם הקורבן השני של בין הארבעים. חייבים לעשות בבוקר ובין הארבעים. אם הגעת לבין הארבעים ועדיין לא התחלת להשתמש במזבח, לא חנכת אותו, חכה למחר ורק אז תתחיל להקריב. לעומת זאת, אם ביום יום, במהלך היום יום, שכחנו, לא יודע למה, לא הקרבנו את קורבן התמיד, אז אפשר, של בוקר, אפשר להקריב את קורבן התמיד של בין הארבעים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה שני פנים של הקורבן. מצד אחד, זה קורבן יומי שכולל שני כבשים. ולכן, אם אתה רוצה לחנוך את המזבח, אז אתה צריך לחנוך אותו עם הקורבן הזה. ואתה לא יכול... אתה לא יכול... אתה לא יכול לחנוך אותו בערב, בגלל שחסר הקורבן היומי שהוא מביא שני קורבנות. בסדר? ולכן, כדי לחנוך את המזבח, אתה צריך את הפן היומי הזה של שני הקורבנות. לעומת זאת, יש הקורבן הזה, שהוא יומי בין שני קורבנות, בין שני כבשים, כן? הוא מתפרט, הוא מכיל בתוכו גם פן אחר של שני קורבנות שונים, שאם פספסת אחד מהם, אתה יכול להקריב את השני, בלי קשר. ואז אולי ננסה להסביר את, 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 את הפסוקים פה. אנחנו קוראים ככה. זה אשר שתקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום, עולה תמיד.
כן, שעולה תמיד זה שניים ליום.
נכון. עכשיו, את הכבש אחד עושה בבוקר, את הכבש השני עושה בין הארבעים. הקורבן הכללי הזה בנוי משני כבשים. אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. והעשירית היפה סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית טעין. אז כן, ולזכור יין רביעית טעין לכבש האחד, נקודה. ויש בחינה אחרת בוא נגדיר אולי קצת אחרת. יש את הקורבן, הקורבן היומי, בסדר? שבו אתה מתחיל את זה ביום, והכבש השני הוא המשך של הכבש הראשון, בסדר? ולכן מקריבים כבש אחד, כבש שני בין ארבעיים, מנחה ונסך, ופה הכבש השני תעשה בין ארבעיים של פסוק ד' הוא בעצם חלק מהבאת קורבן התמיד של היום הזה, טוב? שהוא מתחיל בבוקר, זה אחד. ויש בחינה אחרת של שני קורבנות שונים, וזה, וזה שני קורבנות שונים שעומדים כל אחד בפני עצמו. כשהתורה אומרת, ואת הכבש השני תעשה בין ארבעיים פסוק ד', זה קורבן הערב שהוא פרט מתוך הכלל של קורבן הבוקר, כן? של הקורבן היומי. ואת הכבש השני תעשה בין ארבעיים פסוק ח', זה קורבן הערב שעומד בפני עצמו. לפי זה יוצא שמפסוק ד' מדובר על קורבן התמיד היומי, שניים ליום, שהפרטים שלו הם קורבן הבוקר, של הערב, המנחה והנסך. כן, ולכן אולי, ונסקו בלשון יחיד, כן, כי אנחנו מדברים על קורבן אחד, בסדר? קורבן אחד שיש בו שני חלקים. פסוק ח' מדובר על קורבן הערב, שהוא אחד משני קורבנות תמיד שמוקרבים מדי יום, בזמנים שונים. אז שוב, התורה מתחילה לדבר על קורבן של שחר, בסדר? היא מביאה גם את הקורבן של בין הארבעים, בגלל שיש פן שבו זה קורבן יומי אחד, ולכן מביאה גם את הפן הזה, אבל היא ממשיכה לדבר בלשון יחיד, כי זה קורבן אחד. ויש פן אחר שבו הקורבן התמיד הוא שני קורבנות שונים, אחד של שחר ואחד של בין הארבעים, ולכן בסוף התורה חוזרת על הקורבן התמיד של בין הארבעים כדי לומר לנו שהוא פרט שעומד בפני עצמו, הוא גם פרט שעומד בפני עצמו ולא רק חלק מקורבן התמיד הכללי. זה מובן? לא? כן? יש פה קורבן כללי, שני קורבנות, בסדר? ושהם שניהם מקריבים את הקורבן הכללי. ויש פן אחר ששני הקורבנות האלה הם קורבנות נפרדים, אחד של הבוקר ואחד של הערב. ולכן אולי הפרשייה כתובה ככה. בהתחלה היא מציגה את הקורבן כמשהו אחדותי, הקורבן היומי, שניים ליום עולה תמיד, בסדר? זה קורבן של יום, שבו יש כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעיים, ומנחתו ונסקו. אבל יש פן אחר שהקורבן הזה השני שדיברנו עליו הוא בכלל משהו נפרד, והוא לא חלק מאותו קורבן, ולכן התורה חוזרת עליו בנפרד. ובעצם מה שיוצא פה, למה זה ככה? כי בעצם התמידיות הזאת מצד אחד יש בה פן יומי, בסדר? מדי יום אנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא עם שני הכבשים הללו. ומצד שני יש בה גם פן שמלווה את ההופעה האלוקית בעולם. כן, אומרים חכמים, מסכת תמיד, ששחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית, שבין הארבעיים היה נשחט על קרן מזרחית צפונית. זאת אומרת ששחר במערב ושבין הארבעיים במזרח. זה הפוך ממה? אם ששחר במערב ושל מהפוך מהשמש, נכון? מינה הנמילה אמרה בחיס דבר כך שניים ליום, כנגד היום, בסדר? כנגד היום וכולי, נגד היום. בסדר? זאת אומרת, מה זה אומר? זה שזה נגד היום, שזה בעצם קשר בין הבן הקדוש ברוך הוא שמלווה את ההופעה האלוקית בעולם. מתי היא מתחילה להופיע ומתי היא מסתיימת להופיע. טוב, אני מקווה שזה מובן, אני ארוץ את מהר כי אין לנו הרבה זמן. שאלנו מדוע הציווי על הנסך מופיע אחרי עולת תמיד. כן, אמרנו, התורה אומרת, עולת תמיד עשרה בהר סיני, ונזכור רביעית ההיא. אז נראה שהניסוח, ניסוח על גבי המזבח, זה דבר שהיה קיים, כמו שיעקב נגיד נוסך ויסך על המצבה, כן, בפרשת ויצא, אבל רק כקורבן עצמאי, ולא כחובה שמלווה את כל הקורבנות מן החי. רק אחרי חטא המרגלים, עם ישראל מצטווה להביא את הנסך, כן, פרשת הנסכים, סוף פרשת שלח, ביחד עם קורבנות. בסדר, בהתחלה הנסך היה נפרד, ועכשיו הנסך מודבק, כל קורבן חייב שיהיה לו גם נסך איתו. לא, זה מופיע כבר בסוף פרשת שלח. עכשיו, בהר סיני עדיין לא היה צריך את הנסך כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא עם כל קורבן. בסדר, היה אפשר להקריב קורבן בנפרד, ולא היה צריך ביחד את הנסך. הנסך בסוגריים מבטא משהו מאוד פנימי, כן? מסכת סוכה, מדובר על הנסך, בקודש הסך, נסך שחר להשם, זה משהו שמטביע את המזבח בנסך. ושריפתו בקדושה של הנסך הזה, גם אחרי שהוא יורד ונבלע בתוך המזבח. אבל אחרי שעם ישראל קצת ניתק מארץ ישראל בחטא המרגלים, אז הניסוך מופיע כדי לחבר את עם ישראל בחזרה לארץ ולקדוש ברוך הוא. זה בולט ב... סליחה, בהר סיני עצמו לא צריך את הנסך כמחובר לקורבן, מספיק הקורבן. אחרי מעמד הר סיני, שכבר עם ישראל קצת התרחב מהקדוש ברוך הוא, אז צריך להביא נסך, ולכן מופיע נסך גם בפרשת תצווה. אחרי חטא המרגלים יש חובה להביא נסך עם כל קורבן, לא רק עם קורבן תמיד, אלא עם כל קורבן. חטא המרגלים מאוד קשור ליין, והימים ימי ביקורי ענבים, ויבוא על נחל אשכול, זמורה, אשכול ענבים אחד, למקום הוא קרא נחל אשכול. רוב הסיפור של המרגלים, שימו לב, מדבר על הענבים, בסדר, על היין. וכדי לתקן את היחס של עם ישראל לארץ, אז יש מצווה להביא את הנסך ביחד עם קורבן. ולכן הציבור לנסך מופיע אחרי האמירה עולת תמיד העשויה בהר סיני, כי התוקף שלו באמת רק אחרי מעמד הר סיני. בסדר, אני חוזר בקיצור, יש שלושה שלבים. במעמד הר סיני לא צריך בכלל נסך, אחר כך צריך נסך רק עם קורבן התמיד, בגלל שהנסך מבטא איזשהו קישור, קישור עמוק, כן? בוקקין את השיטים, בקודש הסך, לשון שתייה, לשון סביעה, לשון שכרות, ככה אומרים חכמים במסכת סוכה. אז רק בקורבן התמיד, שהוא זה שמבטא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אחרי חטא המרגלים יש צורך בנסך בכל קורבן כדי לקשר אותנו חזרה גם לארץ ישראל. בכל אופן, פה זה מופיע אחרי הר סיני, בגלל שבהר סיני עצמו לא היה צריך את הנסך כדי לקרב בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, ואחרי מעמד הר סיני כן יש צורך, ולכן הנסך מופיע אחרי עולת התמיד. ובעצם יוצא שקורבן התמיד, קורבן התמיד, כמו שהוא מופיע בפרשה שלנו, אז מאחד בתוכו גם את המקום, את הכניסה לארץ ישראל. אנחנו עומדים להיכנס לארץ, לכן אנחנו מצווים על הקורבן הזה. גם את הזמן, המשמעות שלו, כמו שאמרנו, שניים מן היום, מדי יום אנחנו יוצאים קשר עם הקדוש ברוך הוא, וההתפרטות שלו כנגד ההופעה האלוקית בעולם, אחד בבוקר ואחד בין הערביים. וגם את האדם, את עם ישראל, שהוא מתקשר עם הקדוש ברוך הוא דרך קורבן התמיד. טוב, אני מתנצל שקצת רצנו, אם מישהו רוצה, אפשר להמשיך לדבר.